עכשיו שיעור מדרש הבא, פרשת כי תבוא, שיעור יהיה למשמעת גבריאל בן יוסף. טוב, אומר המדרש, אני מדרש השני ב', כל שנה שעברה למדנו את זה, אבל קראתי את זה שוב, אמרתי טוב, מקסימום חזרה, לא נורא. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב. אז המדרש בעצם בא על הפסוק הראשון, והים שמוע תשמע בקול השם אלוקיך. אז אומר, זה שאמר הכתוב במשלי, אשרי אדם שומע לי, הפסוק ממשיך, לשקוד על דלתותיי. אז מהו אשרי אדם שומע לי? במה אדם מאושר בזה ששומע אל השם? אמר הקדוש ברוך הוא, אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. כוונה, כשאדם שומע, הוא שומע רק לשם שמיים, לשמה ולא בשביל מטרה אחרת, כמו שכותב העץ יוסף בצד, ששמועותיו, שהוא מבקש לשמוע הם לי, כלומר רק למעני, לא לאהבת זולתי מתענוג וכבוד, כי לומד לשם שמיים. כלומר, כשאדם נפגש עם שמועותיו של השם, ושמועותיו של השם זה דברי התורה, מזה אנחנו יודעים מה שהקדוש ברוך הוא משמיע לנו, והוא עושה את זה לשם שמיים. אז זה אשריו של האדם. גם איך אומר תראו בפירוש המארזו, הוא יותר מסביר גם את הסיבה למה המדרש דרש את זה על התורה, כי לכל הנורים אשרי אדם שומע לי, הכוונה שאדם שומע לכל השם ושומע על המצוות. איך מזה אתה מגיע לזה ששמועותיו לי? אז אומר המארזו, כי על השמיעה בכל השם זה כבר נאמר בפסוק הקודם שכתוב, ואתה בנים שימו לי ואשרי דרכה ישמורו, שמע מוסר וחכמו וכולי. אז אם כן, אז מה זה עניין של השמועות, ומה זה לשקוד על דלתותיי? על כן דורש, על פי מידת ממעל, בלשון חכמים, שנקראו הלכות שמועות, ושמעתת, ודורש אשרי אדם שומע לי לעניין התוכחה, ששמועותיו לי לשמי. ולגבי המשך המדרש אומר, לשקוד, ומה זה, מה הוא לשקוד על דלתותיי? אז הלשון, מה העניין בזה? כלומר, איזה עניין יש בזה שאדם שוקד על דלתות השם? א', מה זה דלתות השם? ב', מה איזה מצווה יש בדבר שאדם שוקד על דלתות השם? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הווי מתכוון להיכנס דלת לפני מדלת. כרגע, לשקוד על דלתי לא כתוב, אין כתיב כאן, אלא על דלתותיי, שתי דלתות. עכשיו פה אני רוצה קצת להרחיב את העניין הזה. בואו נקודם מפרשים על המדרש, נגיע להלכה שבעצם קשורה לזה, ומלא למדרש אחר כך, יש על זה הרחבה עצומה, אספת אמת, כל הפרשה מלא על המדרש הזה. כל הפרשה מלאה במדרש הזה. אז קודם כל מעניין של שמירת הדלתות. אז תסתכלו, היית צריך זה יותר...
לשקוד זה יותר,
למצוא יותר. כן? למצוא יותר, זה לא לשמור. כמו יום שאדם שוקד, שקדן, נכון? זה אדם שבעצם מתמיד יותר. אז מה העניין של להיות בהתמדה ליד הדלתות דווקא? אז בזה דרשו חז"ל. עכשיו, הדרשה הזאת פה אצלנו במדרש היא לא כמו הדרשה בגמרא שלנו. בגמרא זה היה אבא אמינא. אבא אמינא הייתה אומר, מה, שיש שתי פתחים בבית הכנסת? זה העניין, לא, אלא כוונה שיכנס שיעור שני פתחים. ואז אנחנו נראה בהלכה מה לומדים מזה, מה הכוונה שיעור שני פתחים. וכאן המדרשבים, כאילו את אב האמינה של הגמרא, שיהיו אולי בירושלמי, ככה לומדים את זה, שצריך בעצם שיהיה שתי דלתות לבית הכנסת. פתח לפני מפתח.
מרפי הלכה,
כאילו. לא, ירושלמי, לא הלכה, בהלכה לא מביאים את זה. הירושלמי, והתמיעים על השולחן ערוך, ולמה לא מביא את הדעה הזאת שכן הם מופיע, הבח מביא את זה, ולומדים את זה רעיון עצום. כלומר, הוא מבחינתו זה להלכה צריך להיות ככה. שיהיה, וככה נהגו לעשות, שעושים בבית הכנסת אקסדרה, כניסה, ואחרי זה נכנסים לבית הכנסת.
אין מקומות, יש מקומות כאלה.
הרבה מקומות עושים את זה ככה. כל בכנסת שבונים באופן נורמלי עושים את זה. כן, נכון, נכון. יש אקסדרה, ואז יש עוד דלת לבית הכנסת. ככה צריך את זה. והוא מסביר, הבית חדש מסביר על זה את הרעיון. הדבר מדהים, למה צריך את שני כנסים. כן. אז בואו נראה פה מה אומר, מה העניין של שתי דלתות? אז העץ יוסף בא ואומר, תראו איך הוא מסביר את זה לפי הגמרא, תסתכלו בעץ יוסף, רוצה לומר, כשאיקה שתי דלתות, כשיש שתי דלתות ממש, היינו אחת דלת העזרה, ואחת של בית הכנסת, לא יעמוד בעזרה, אלא ייכנס לתוך בית הכנסת, יתפלל, והיינו אפילו כאשר יש עשרה אנשים בעזרה, משום שקודם הוא נותן שכר פסיעות, כמו שאומר פה במדרש, נכון? ולמה כן? לא סיימנו את זה, שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך ונותן לך שכר. בוא נקרא את כל המדרש עד הסוף ואז אנחנו נפרש את זה יותר. ומהו לשמור מזוזות פתחי? שוב, הרי זה פסוק שמוגע, שלמה המלך אומר אותו. אז מה העניין שיש בדבר? לשמור על המזוזות של הפתחים? איזה מעלה יש בזה? איזה מצווה יש בדבר? מה העניין שיש לשמור על המזוזות של הפתח? אלא ודאי לא לכך מתכוון המשורר. מה כוונתו? אמר רבי יהודה בר סימאי, וכי יש מזוזה בכלל בתי כנסיות? הוא בכלל מקשב מעיקר על הדבר הזה. אין מזוזה, עקרונית, אין מזוזה בית הכנסת. מעיקר הדין לא צריך, למה? כתוב, לא, חתם על מזוזות ביתך. ביתך זה בית שאתה משתמש בו, בית כנסת לא משתמשים, לא חייבים מזוזה. אז הם אלה, אז בכלל על איזה מזוזות פתחי. וכי יש מזוזה בית הכנסיות? אלא. מה המזוזה הזו אינו זזה מהפתח? כלומר, המזוזות כאן הם לא המזוזות כוונת שתהיה ליד המזוזה בית הכנסת שהיא לא נמצאת בכלל, אלא תתנהג כמו מזוזה. כמו שהמזוזה לא זזה מהפתח, כך לא תזז מבתי כנסיון בתי מדרשות. ופה ראיתי מה שיפה בשפת אמת, שזה הדבר, פשט הכוונה, ששבתי כל היום, שבתי בבית השם כל היום מחיי, נכון? אז הוא בשפת אמת כאילו שואל שאלה, אומר, מה, בבית הכוונה לשאיר כל הזמן בית הכנסת? אתה לא תהיה כל הזמן בית הכנסת, נכון? אתה רוצה לעבוד. מה, פה סגרנו את הדלתות רק בבית הכנסת, רק בבית מדרש, אין לו כל משהו אחר? אז מזה מגיע ודאי לחסידות שהכוונה איפה שאתה נמצא בחיים שלך תשמור את בית הכנסת, דיינו תקדש את מה שאתה עושה. אז מה שאתה עושה בחיים המעשים זה קדושת בית הכנסת, מה שאתה לומד מזה זה קדושת בית המדרש, וזה הכוונה. כך לא תהיה זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, שכל מה שאתה עושה יהיה בחינה של בית כנסת ובית מדרש. אתה לוקח איתך החוצה את בית הכנסת ואת בית המדרש. זה לא המקום, זה לא הקירות, זה כל החיים שלך הם כאלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם תעשה כן, דע שאתה מקבל פני שכינה. ממילא זה מובן. עוד יותר עכשיו, לפי השפת אמת, שאם אדם עושה דבר כזה, מקבל פני שכינה, כי בזה הוא מקדש את החיים, ואז בוודאי הוא מהווה להיות, הופך להיות משכן לשכינה. ומה כתיב אחריו? כי מוצאי מצא חיים, וזה דבר שהוא מוכרח. פה עץ יוסף כותב שמוצא אותי מצא חיים שמקבל פני שכינה, וכתיב באור פני מלך חיים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי הוא זה שבא לבית הכנסת ולא מצא את כבודי שם? סימן שאלה. אלא ודאי שאם אתה עושה ככה אתה זוכה לקבלת פני שכינה. מובטח, הבטחה. אדם שבא ומשקיע את כל עמלו קודם כל לפשט בבית הכנסת בית מדרש, זוכה לקבלת פני שכינה. יש פה הבטחה מהקדוש ברוך הוא. אמר רבי אייבו, ולא עוד אלא שאתה עומד לבית הכנסת והקדוש ברוך הוא עומד עליך. מניין שנאמר, אלוקים ניצב בעדת אל, ובעדת אל זה איפה שנמצאים, נכון? מתעצפים עדה, זה בית כנסת, בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואחרי הוא ניצב עליהם. הגמרא אומרת שבעשרה השכינה מקדימה לבית הכנסת ובא. מקום שיש עשרה, אז השכינה קודמת. זה לא שמתעצפים אנשים ועד השכינה מגיעה, הגעתם עד השכינה, לא, היא מחכה כשיש עשרה. אלוקים ניצב בעדת אל. אמר הקדוש ברוך הוא, ולא דייך שאתה מקבל פני שכינה ואת הכנסת, אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות. מניין שנאמר, כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מהשם. דיינו שרצונותיו של האדם מתמלאים כאשר הוא בא והוא שוקד על דלתות השם, נמצא בית הכנסת, אז הוא אוכל לקבל ברכות. ואומר, והיה משמוע תשמע, ודורשים את זה בסוף, ובאו עליך כל הברכות האלו והשיגוך. מדרש מפליא. בוא ניכנס דרך הצד ההלכתי, ואחרי זה נראה מצד של המדרש. מה שאמרנו לגבי השני פתחים, הגמרא מסרת ברכות אומרת, אשרי אדם, אמר רבי אחא ברבי חנן, מה יקרא? אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחי, וכתיב בתרי כי מוצאים מצא חיים. אמר רב חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. הלכה, שואל דגמרה, שני פתחים שרקה דעתך, מה עניין של שני פתחים? אלא אימה שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. אין הכוונה לשני פתחים ממש, שצריך לעבור דווקא דרך שני פתחים, אלא שיכנס שיעור מרחק של שני פתחים. מה העניין בזה? יש בזה שלוש שיטות שנאמרו. רש"י פה מביא שמה הסיבה שיכנס שיעור שני פתחים? ייכנס רוחב, כלומר רוחב שיכנס לפנים, שלא יושב סמוך לפתח. מה הסיבה? דנראה עליו כמסעוי עיקו בית הכנסת, ויהיה מזומן סמוך לפתח לצאת. אדם שבא להתפלל ויושב בכניסה בית הכנסת, מה זה נראה? בדיוק, כשהוא מחכה שאתה... איך? הקדוש הוא מזמין אותך ואתה נשאר בחוץ. לא, עכשיו להלכה יש לכל זה סיבה, כלומר יש דבר שאם זה לא ככה לא ככה זה בסדר. לפי מה שרשי מביא כאן, שזה יראה אליו כמסעוי, אז אתה נכנס פנימה, לא יושב ליד הפתח. עכשיו הפוסקי, כאילו בהלכה בעצם דנים, מי שיש לו מקום קבוע ליד הפתח, מה הוא עושה? מה הוא יעשה עם זה? הוא עובר על הלכה. אז זה מה שרשי מביא. יש עוד סיבות למה. בוא נעשה ברכות, ברכות דף ח'. אז יש עוד סיבות. ראש מביא,
אמרת ירושלמי, אבל משהו פה
לא, ירושלמי פוסק להלכה שצריך שני פתחים. לא, הגמרא שלנו דחתה את זה. הבבלי דוחה שני פתחים ממש, אומר מה, שיעור שני פתחים כסה כדעתך, זה הכוונה, אלא הכוונה שיעור שני פתחים. אז ירושלמי פוסק את זה ככה, כן, מביא את זה. בהלכה הזה סימן צדיק בסעיף כף, כתוב ייכנס שיעור שני פתחים, כמו פשט הגמרא, ואחר כך יתפלל. מה זה שיעור שני פתחים? שלושה פירושים. יש מפרשים, שיעור שני פתחים, דהיינו שמונה תפחים, כל פתח זה ארבעה תפחים, שיעור שני פתחים זה שמונה תפחים פנימה. למה? שלא ישב אצל הפתח, שנראה כמסעו ישיבת בית הכנסת. זה פירושו של מי?
רשי.
שלא יראה עליו ישיבת בית הכנסת כמסעו, כנס פנימה. אל תראה שאתה רוצה לצאת החוצה, אני לא מתכוון, אתה אומר מתרגש. שלא יראה עליו כמסעו. שלא יראה שהוא ככה בעצם, ומילא זה דבר שהוא גם, אני חושב שזה להלכה. שזה כמובן הלכה, אל תעשה ככה, אבל בטח שזה גם איפה שהוא משפיע על הנפש. אדם שבא להתפלל, אדם שכל עבודתו עשה תפילתך את החנונים ולא קבע, אז המעשים משפיעים על הלבבות. דהיינו, אם אתה תתנהג בצורה כזאת שאתה נמצא ליד הפתח, אז התפילה שלך גם תקבל איזה רושם כזה. אני מכניס את זה איזה פן מסוים של הסברת הדבר, כאילו הסברה יותר כאילו של אדם שמתפלל, אדם שבא לבות השם, אדם שזוכה להיכנס לרחל של מלך. בוא נאמר שבאמת אדם היה זוכה להיכנס לך של מלך, אז הוא היה נשאר בחוץ? הוא עם מרפקים כמה שאתה כנס פנימה, כמה שיותר להיות קרוב, לראות את מה שאפשר לראות. הוא לא נשאר בחוץ, מי נשאר בחוץ? מי שלא מעניין אותו מה שקורה בפנים. אין מקום, אין מקום. זה כתוב, או מי שיש לו, כתוב, מי שיש לו את המקום הקבוע. אז הוא אומר, הנה, גם המגן אברהם בדיוק מתייחס לזה. המגן אברהם אומר, לכל הפירושים משמע, שאם מקומו אצל הפתח, ולא פתוח לרשות הרבים, זה בגלל הטעם השני, שלא יבלבלו דעתו. בואו נקרא את הפירוש השני. זה לא, זה נמצא אצלי פה בלכה. אומר, ולפי זה, אני ממשיך את השולחן ערוך, ולפי זה, אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח, אין בכך כלום. למה?
זה
המקום שלו. זה המקום שלו, הוא לא יושב שם ורוצה לצאת. זה המקום הקבוע שלו. אז מצד הזה, אין שום בעיה, נכון? שתי פירושים הבאים. ויש מפרשים שאתה מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוון. כשזה ליד הפתח, רואים מה קורה בחוץ. ועד הכוונה של התפילה. עכשיו זה באמת, עכשיו זה לא רק איזה משהו שמראה על היחס של אדם לתפילה, אלא זה משהו ענייני. התפילה שלך לא תהיה בכוונה, הראש שלך יהיה, לא שהראש שלך יהיה בחוץ. מה שקורה בחוץ יעניין אותך ויסיח את דעתך מהתפילה. אז עכשיו לפי זה, אם אדם מקומו קובע, מה יעשה? אם באמת האדם של אם המקום של האדם הוא קבוע שם, אבל הפתח של הדלת פונה לרשות הרבים, זה בעיה לפי הפירוש הזה. כי זה מסיח את דעתו. אין פה מה להחליף. אין פה מה כאילו לשנות, להגיד, טוב, זה המקום שלי. לא, אתה תחליף מקום, כמובן, כי אין מה לעשות. או שיקבעו, המקומות שיקבעו הגבאים, זה לא המקום כזה שמסיח את דעתם. לכן הוא מוסיף על שולחן ערוך ואומר, לפי זה, כלומר, לפי הטעם הזה, אם אינו פתוח לרשות הרבים, אין בכך כלום. הרי אם הטעם, הסיבה שאתה נכנס פנימה, כדי שלא תסוח דעתך מרשות הרבים, אז אם הפתח במילא לא פתוח לרשות הרבים, אז אין שום בעיה, להתקדיות, לשבת ליד הפתח. אבל אם, ואם אדם מקומו קבוע, אם זה לא ליד רשות הרבים, אין שום בעיה, אבל אם זה פתוח לרשות הרבים, יש בזה בעיה. פה בסדר, יש לנו, יש הרבה זמן עד רשות הרבים, למרות שהחניה פה קצת כן מעסיקה, אני לא אומר שלא. והפירוש השלישי, שלא יהיה מהר להתפלל מיד כשנכנס. מה זה שיעור שני פתחים? זה לא מקום. בשתי הפירושים הראשונים זה אפשר להגיד שזה מקום. אחד, שלא רק המסוי, בית שלא קרוב לרשות הרבים. פירוש השלישי, שיעור שני פתחים, הכוונה, זמן שאתה נרגע. אתה לא יכול לתשאר דעשו שהוא בטח לתת לזה.
כן, אבל אם נכנסת בי, מה אתה עושה?
זה בדיוק העניין. תחכה. אין מה לעשות. עדיין שתפסיד עוד חלק. כוונה במה שאתה צריך במלא לדלג, נכון?
אני אגיד בחובה שאתה חייב לעמוד, אבל אם זה לא...
אם נכנסת ויש קדושה, אז תענה.
כן.
אין מה לעשות. אני אמרתי, עכשיו נזכר אולי שכן למד. ברמב"ם עכשיו כתוב שאדם שבא מן הדרך, אם אני לא טועה, שלושה ימים לא מתפלל. טוב, דובר על זה שהדרכים, זה הדרכים באמת היה, דרכים קשים. לא, אבל גם היום אני חושב, שאדם בא מן הדרך, דעתו לא מיושבת עליו. אדם שבא מנסיעה, הוא לא יכול לשאול להיכנס, הכל מסודר, כאילו לא קרה שום דבר. צריך להרגע קוס קפה 40-60, ועל אחרי זה מתחיל לשבת, נכון או לא? מנחם מבין.
60
הבאים, סליחה. זה לי. אלא יש שיעור שני פתחים, ונכון לחוש לכל הפירושים. פרוצה שלך נרוך. מה? נכון שאפשר...
קורבנות בדרך, 12 דקות אני הולך
הרבה. כן, כן. זה אומר. נכון, נכון, אין שום בעיה, נכון. לא אומר. אני יודע שגם אדם שיכול להגיד, אומר את הדברים בדרך, בסדר, אז אומר את זה בדרך. אבל הנקודה שגם נכנסים לבית הכנסת, פה עוד דבר שלא, לא יודע אם זה כתוב כאן או לפני כן, שגם כשנכנסים, נכנסים לחג של מלך. זה לא שנכנס ישר ולא קרה כאילו שום דבר. אז אם כן, שלושת הפירושים האלה של שני פתחים, זה מצד ההלכה. או שלא יושב ליד, לא יושב ליד הפתח, שלא תראה תפילתו כמסעוי, או שלא תסיח דעתו מצד רשות הרבים, או שלא יבוא ישר להתפלל, ולא קודם כל תנוח דעתו לפני שמתחיל להתפלל. מרן הרב קוק כותב על זה, מה זה שני פתחים? אני כותב שני פתחים, עכשיו זה עובד עוד יותר גבוה, הוא אומר, כאדם שמתפלל בית הכנסת, צריך לשים לב לשני עניינים. בהתחלה, עכשיו הוא קורא לשני פתחים, זה בעצם שני מעברים שאדם בא ומכניס את עצמו. לא פתחים פיזיים. בסדר, זה עניין של ביאור של המאמר חזל. להלכה ראינו שזה להלכה, וירושלמי, עוד יותר, תזכירו לי שיש זה, אני רוצה לראות שיש את הבח הזה. מה שאומר מה העניין של השני פתחים. למה צריך שתי כניסות. כותב הרב, אז שני עניינים שאדם צריך לשים לו כשהוא מתפלל. אחד, להסיר מעליו. סבל מחשבותיו העמוסות רק בצורכי השעה וחיי החומר בתאוותיו. זה הפתח השם שצריך להיכנס. להסיר את זה מעליו. זהו הפתח אחד. אחר כך, והשני, לרומם נפשו לצרכים המוסריים, שהם באמת צורכי הכלל כולו. דיינו, שמרים את כוונתו לדרוש את צורכי הכלל. עכשיו, מי אמר שצורכי הכלל זה לא דברים חומרים? הוא כותב הרב. כי צורכי הכלל מתלכדים תמיד עם הצרכים המוסריים. מה שהכלל צריך, הכלל, לא קבוצה. מה שכל העם צריך, בסופו של דבר זה קשור למשהו מוסרי. כי הכלל הוא לא, אין לו בחירה חופשית. הכלל נתון בידו של השם. ולכן מלא אם אתה מכוון למה שהכלל רוצה וחפץ, אתה מלא משייך את מה שצריך, אתה בעצם יותר קשור לדברים מוסריים. כי חיי הכלל לא יתכנו להיות טובים, רק עם הליכות צדק ויראת השם. אז אם כן, מה זה שני הפתחים? קודם כל שלילת. כל הצרכים החומריים שמעסיקים אותך עד עכשיו. זה הרבה יותר, נגיד, מתאים קצת לפירוש השלישי, שכשאדם נכנס לתפילה, לא מיד יתפלל. ימתין מעד. מה זה המתנה הזאת? אתה מסיר מעליך את הצרכים הנמוכים, כלומר, צורכי החומר, מה שאתה אדם עסוק בהם, צורכי שעה. הפתח השני זה לתרומם למה שהכלל צריך, למה הצרכים המוסריים, למה שבאמת הטוב והצדק והיושר, ומה שבאמת צריך לתקן, לשם אתה צריך לכוון את תפילותיך. זה שני הפתחים שאדם צריך להיכנס. כי תכלית התפילה, לתרומם מעל כל הצרכים של ענייני עצמו וענייני החומר. אדם צריך לצאת מהדברים הפרטיים שהוא חושב עליהם. שאנחנו, תשימו לו שגם הבקשות כביכול בתוך התפילה, הן מסודרות בצורה כזאת, רפאנו השם ונרפא, דינה שאנחנו רוצים רפואה, זה צורכי עצמי. לא. מה הסיבה שאנחנו מבקשים על רפואה? כי תילתנו אתה. לא כי עכשיו אני צריך להיות בריא כדי שאני יהיה לי את הכוח לעשות את כל השטויות שאני עושה. לא. כי תילתנו אתה, כדי שאני אוכל לספר תהילת השם. בשביל זה אני מתפלל לרפואה. אותו דבר על הפרנסה. ואותו דבר ממד. טוב, שאר הברכות כבר מפה, קיבוץ גלויות והלאה, אנחנו כבר יותר מבינים שזה דברים הרבה יותר גבוהים. אז אני אומר, כאילו, זה לא איזה צורך פרטי שלי, אבל הברכות הראשונות שזה פרנסה, רפואה, גאולה וכו', וסליחה ותשובה וכל זה, זה לא בשבילנו. זה לא לשמש את הצרכים הפרטיים שלנו. זה כדי, למענך אלוקים חיים, כי הכל בשביל להרים אותנו, בשביל החיים היותר גדולים. לכן אנחנו באים ומתפללים. אני מפתח לכם את הבית חדש, אז זה מופיע, המחצית שכן מביא את זה. כן, זה ודאי שזה הפירוש על אחד מהביורים על הטור, אז הוא אומר את זה, הנה, ולכן נהגו, איפה הוא מביא את זה? מגן אברהם. מגן אברהם אומר, זהו, וצריך עיון, הוא שואל על המרן שולחן ערוך, צריך עיון שישמיד דעת הטור, שסובר שבירושלמי לומד מהפסוק לשקוד על דלתותיי, לכן כתב הבך, ואם כן לעולם ייכנס לפנים שני דלתות. ולכן נהגו לעשות הקסדרה לפני בית הכנסת. אז הוא מביא, מה כותב הבך, מה הטעם לדבר? תראו, זה דבר נפלא. הטעם, שדרך מלך בשר ודם, אם ישאל ממנו אדם דבר, עומד האדם בבית החיצון, ושולח שאלתו בכתב או בעל פה על ידי ממוצע, המביא שאלתו לפני המלך. זה מלך בשר ודם. לא כן הקדוש ברוך הוא, שלא יצריך לנו ממוצע בינו לבינינו, ולהפך, הדרבה, אסור לנו לעשות ממוצע, לא מלאך ולא שרף, אלא הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אשר קראו באמת, ולקבוע אמונה זו בליבנו עושים אקסדרה לפני בית הכנסת, ואין לנו עומדים באקסדרה דיינו בבית החיצון, כדרך שואל ממלך בשר ודם, אלא נכנסים לפנים לטרקלין, ששם מושב המלך, מלך מלכי המלכים, לקבוע את אמונה הזאת בליבנו.
אבל יש הרבה שלומדים באקסדרה,
שעומדים באקסדרה.
לא, עושים גם שעורים.
זה משהו אחר, בסדר. כי זה המקום, משתמשים במקום הזה.
יהיה מקום, סליחה, מה זה המקום? כל בכנסת היא ריקה ויושבים
שם. זה לימוד תורה, זה משהו אחד. בתפילה זה משהו אחר. בתפילה זה משהו שיש הקפדה. בונים את האקסדרה, חשבתו מה זה מעניין בזה. להראות שיש אקסדרה, ואנחנו לא שם. זה לא בונים את זה כדי שיהיה אקסדרה ירמון, קבלת פנים ואחרי זה כניסה. אתה בונה את זה כדי לראות, הנה, יש קצת רבה, אתם לא נשארים שם, אתם נכנסים פנימה. בשביל זה לקבוע את האמונה הזאת בתוך הלב. אז כשבונים את כנסת, מכנסים את החלק הזה. זה חלק אמוני של הבח. הבח זה ספר הלכה. ויש בתוך הבח המון המון דברים שמתאים ומסביר ומפרש באגדה. ממש ממש, איזה תפיסה. אנחנו נכנסים פנימה. אין לנו לא ממוצע ולא שליח. אנחנו עומדים לפני השם. נכון? זה דורש מאיתנו המון. דע, לפני מי אתה עומד. אבל אתה נכנס פנימה, אתה לא נשאר בחוץ ואתה לא צריך ממוצע.
בגלל זה אנשים אולי מפרדים להיכנס. גם שלא, כאילו, להיכנס פה, זה קצת...
אני בעד, כן, אני חושב שזה הרגשת טובה. זה שחוששים, ובית אלוקים נלך ברגש, נכון? זה ודאי שזה הרגש הנכון שאדם צריך לבנות בעצמו שהוא נכנס לבית הכנסת. קודם כל, לכן ממילא גם נפקא מינה לעצמנו, אחר כך נפקא מינה גם לחינוך ילדים. האדם מאוד מאוד רוצה שילדיו יתחנכו בבית הכנסת. אבל החינוך היסודי הוא שידעו שזה בית אלוקים נלך ברגש. אם הדבר הזה נפגע, שלא יגיעו. לא, זה לא, הם לא צריכים להתפלל, הם לא מחויבים להתפלל עדיין. אם הדבר היסודי הזה נפגע, שבית הכנסת זה מקדש מעט, ובית אלוקים נלך ברגש, שערו בבית. זה לא דבר שאני אומר, זה המחנך גדול, הרב וולווה, שלמה וולווה, כתב את זה מפורש. אמר, אם הילדים מגיעים ומשחקים בית הכנסת, הרסת להם את כל היחס לבית הכנסת לכל החיים. לא מתוקן אחר כך. בית כנסת זה לא מגרש משחקים. מה, אבל אני רוצה שחשוב לי שבוא להתפלל שבית כנסת שייתי, אתה לא בייביסיטר, ובית הכנסת זה לא גם מגרש משחקים. זה לקבוע את האמונה הזאת, את החינוך הגדול הזה בתוך נפשות הילדים, צריך לדעת שזה הילד נכנס, צריך לדעת שזה מקום קדוש. שום משחק, שום צחוק, שום...
כן, אבל זה נורמלי שאני משחקים.
זה לא נורמלי.
לא
בית הכנסת.
מה?
לא בית הכנסת. אני שואל, תמיד תשבו את זה...
בשבת כולם בתוך הבית כנסת, עכשיו אתה עושה.
מי שמתאים ומי שלא, שלא יהיה.
90% בחוץ.
אז ששחקו בחוץ? ששחקו בחוץ, לא פה.
אתה מדבר על הפנים עצמו.
כן, ואת הכנסת.
אוקיי, בסדר.
נכנסים לכנסת, עושים מגרש משחקים, רוצים והכל. הדבר הזה, ודאי, ואם לא... לא אמרתי שלא, מי שצריך לצאת שיצא החוצה, בסדר, אני גם אחרי זה דבר, זה לא שאתה בבד ואתה מכניס אותו מושיב אותו לקובע אותו עם מסמרים.
לנו שהמעבר בין לצאת לחוץ, בין בפנים לחוץ, בין בפנים לחוץ, זה מפריע. אם הוא נשאר רק בחוץ בסדר, אבל כשהוא נכנס יוצא נכנס יוצא, זה מפריע.
כל אדם ישקול את השיקולים האלה אצלו וצריך לדעת כדי לקבוע את הדבר הזה תוך הלב, לדעת שהילד יבוא לבית הכנסת כדי דבר חשוב, ודבר שהוא אפילו, אתה יכול אפילו לשוש בתוכו לגד, הוא זוכה לבוא לבית הכנסת. זה לא דבר מובן מאליו, התנהגת יפה, הפרס שאתה מגיע לבית הכנסת. ככה שהילד מגיע לבית הכנסת, אז שהוא גדל, ככה זה משהו מושרש אצלו. זה לא, תזכרו אתם בתור ילדים שהייתם הולכים עם, עם האבות בדור היותר קודם, ובדור הקודם זה היה הרבה יותר פשוט. אתה לא היית מוציא מילה בבית הכנסת.
הרב עובדיה אמר שהילדים, לא, הבן שלו אמר שעד גיל 12 הם לא היו באים, כאילו, בכלל לבית כנסת.
כן, זה מאוד הגיוני. היום זה הפך להיות שהאבא הולך, האמא צריכה לנוח קצת, אתה בא בביסיטר, צריך לשמור על הילדים כדי שהם עוד תישן.
אנשים באים מעגלות
וזה. זה צריך לדעת, זה לא הולך ככה. יש מקרה שלא נס, אני לא אומר מקרים יוצא דופן, אבל איך אנחנו מוששים את האמונה ואת הידיעה ואת החינוך, לבית הכנסת מקום קדוש. שאנחנו באים פה לעבוד את השם, אדם צריך לבוא להתפלל, לעשות עבודה, זה דבר שאדם, עכשיו אנחנו נראה מה זה פתח אחרי פתח. אני חושב שנראה את יותר עכשיו את המדרש, מה זה עכשיו, עכשיו בואו נראה את הדברים בפנים, מצד מה שהמדרש דורש על זה. אז קודם כל המדרש אמרנו נוקט, לפי דעת הירושלמית, שני הפתחים. ומה הוא כותב כאן? שיש לך שכר פציעות. אני שואל רבותיי, זה שכר פציעות, זה בשביל ללכת שתי דקות. כלומר, זה לא שתי דקות, זה חצי שנייה, להיכנס מהחוץ פנימה, או מהכסדרה פנימה, זה בדיוק חמש שניות. איזה שכר פציעות יש כאן?
יש גם שכר פסיעות להגיע לזה, לא?
זה שכר פסיעות, זה גם מה שמגיע לבית הכנסת. אבל פה הוא כותב, מה השכר שאתה זוכה לזה שאתה נכנס דלת לפנים מדלת? הוא אומר, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך ונותן לך שכר. עכשיו, אני שואל את השאלות כדי שאולי אחר כך נראה בתוך השפת האמת, איך הוא בא ומפרש את הדברים הללו. עכשיו, עוד דבר שאנחנו רואים, אז אמרנו שיש שני דברים כפולים, יש את הדלתות הכפולים, נכון? דלת לפנים מדלת, יש את אדם שוקד על שמועותיי, ואת העניין האחרון, העניין של המזוזה, נכון? מה העניין של המזוזה? הרי בית הכנסת אין מזוזה, אלא אל תזוז מהפתח כמו המזוזה, ומזה למדנו שתהיה שוקד בבתי כנסת ובתי מדרשות. לא הבאתי את השפת האמת? לא הבאתי. אמרתי לכם, אז כל הפרשה מלאה מהמדרש הזה. אז בואו תראו את העניין, חלק מהדברים שהוא כותב לגבי המדרש שלנו. במדרש, אם שמוע תשמע, דלתותיי דלת לפנים מדלת, שמועותיו להיות מוכן תמיד לקבל ולהזין דברי השם יתברך. שיש בכל דבר כל דבר השם, שכל דבר במאמר נברא ונגנז בו כוח דבר השם. וזה שצריכים למצוא הערה גנוזה כנל. ויש פנימיות יותר ויותר עד אין שיעור. וזה שהוא אמר, דלתותיי. שלא יחשוב האדם שכבר בא לאמת, רק לדעת תמיד שעומד אצל הפתח. אדם השיג השגה. מגיע למדרגה מסוימת, אל יחשוב שהגיע עכשיו לשיא. הגעת למשהו, אתה נמצא עדיין בפתח. לשקוד על דלתותיי. דהיינו שאתה תמיד נמצא איפה? בדלת. בפתח של מדרגה יותר גבוהה. ודלת מלשון דלות, שעל ידי זה נפתח לו דלת לפנים מדלת. אם האדם עומד כדלים, שואלים, מבקשים סליחתך, אז הדלתות נפתחות. כשאדם בא ותובע, הדלתות נסגרות. ובפרט באיש ישראל שיש נשמת חיים ששומע תמיד כל התורה. מה הכוונה? הנשמה תמיד שומעת. הקול הזה שיוצא מהר סיני, והקול של התורה שיוצא כל הזמן, הנשמה שומעת כל הזמן. למה אנחנו לא שומעים? כי הנשמה מחוסה. רק שגם זה נסתר מהאדם. וזה שאמר שמוע תשמע שישמע את הנשמה לו. כלומר תפתח דלת מלפנים מדלת כדי שתוכל לזכור ולשמוע מה שהנשמה שלך שומע תמיד. וזה מה שאמר לשמור מזוזות פתחי כמו שהמזוזה קבועה, פירוש שצריך אדם להיות מוכן תמיד בלי הפסק רק לשמוע דבר השם יתברך. וממילא נפתח לו כשיש עת רצון, רק שיהיה אדם עומד תמיד אצל הפתח. וזהו ששמועותיו לי. מה זה שמועותיו לי? שכל החושים יהיו מוכנים לקבל ולהזין דבר השם דברך, לא לדבר אחר. מכל דבר שאדם נפגש בעולם, מכל מה שאדם פוגש, הוא תמיד נמצא באזנת, אזנה קבועה. מה האזנה? מה הוא מנסה לשמוע תמיד? את דבר השם שמדבר אליו. מכל מה שהוא עושה. זה, נכון, זה שפת אמת, זה יורד לנצד של חסידות של עבודת האדם, אבל לכן זה לא משאיר אותנו רק בתוך הבית מדרש, רק בתוך הבית הכנסת. איפה שם נמצא, צריך לדעת מה המרכז. לאן החושים שלו צריכים להיות מחודדים. מה הוא צריך לבוא ולהקשיב ולשמוע? את מה? את דבר השם שמדבר אליו. בכל דבר, זה צריך עיניים מיוחדות, אוזניים מיוחדות. ומתרגלים לזה. האדם מרגיל את עצמו, כשהוא חפץ, ובזה הוא רוצה, הוא זוכה לשמוע את הדברים הללו. הוא מסביר בהמשך, באחד הדרשות בהמשך, הוא אומר, יגעת ומצאת, תאמין, זה ה... יגיעה של האדם, זה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש. זה שאדם יגיע למצוא. עכשיו, זה לא חוק שאם אדם יגיע אז הוא ימצא, כוונה שזה תוצר טבעי. לא. המציאה זה מתנת השם. מתנת השם על זה שיגעת. אדם שיגיע באמת זוכה שמשמיים מוציאים לו ונותנים לו את מה שהוא יגיע אליו. לא בגלל שהגיעה היא מולידה את התוצאה. אם יגעת, לגבי, נאמר הרבה לגבי לימוד תורה, יגעת ומצאת תאמין. אם הגיע לך ידיעה שלא יגעת עליה, אל תאמין. אבל גם את מה שאתה זוכה בלימוד התורה, זה דבר שהוא לא מגיע לך באופן אוטומטי וטבעי על ידי היגיעה. התורה לא שייכת לך בכלל. התורה בכלל נמצאת שייכת לעולם אחר, לעולם עליון, עולם גבוה, עולם שנבדל מאדם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נותן שכר לאדם על היגיעה שלו, ונותן לו את, נותן לו את התורה, נותן את, 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 את הדבר שהוא חפץ. יגעת ומצאת, תאמין. תאמין למה? לזה ש... להגיעה שלך, למה שעמלת, אז אתה זוכה לבוא ולקבל. גם פה, מסביר לגבי שתי הפתיחות, שתי הפתחים. במדרש תנחומה מוסיף על זה שמוע בעולם הזה, תשמע בעולם הבא. כי הגוף מלבוש הנשמה. וצריך מקודם פתיחת הלב הגשמי. ואחר כך צריך לפתיחות שורש נשמתו, וזה בא ממילא. זה משך, כפי עבודת האדם. בימי המעשה, נפתח לו בשבת הקודש, בשבת קודש, מעין עולם הבא. לכן, שמוע תשמעו בקולי, ראשי תיבות שבת. שמוע תשמעו בקולי. שבת. גם פירוש תשמע לאחרים, אין שם מדרש. דהית, מקודם מקבל עבור לחוד שמיים, ואחר כך עול מצוות. טוב, זה מגיע לגבי שר קדושה אחרת. פשוט אומר לכם,
מחבר פה עטף, שמעת?
תשמעו. שמוע תשמעו בקול. הנה, גם. פשוט אומר, ממש כל הפרשה זה דברים נפלאים. במדרש שמוע תשמע דלת לפנים מדלת. לשקוד על דלתותיי, מזוזת פתחי, כשם שם זוזה קבוע וכו'. אם אתה עושה כן, דע שאתה מקבל פני שכינה. אז דלת לפנים מדלת זה בחינת התשובה. דעית, המקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי בכל תפילה שאדם צריך להתפלל, כשנפתח לו אז שעת הכושר לעורר תפילה ורחמים רבים על מעשיו הקודמים ולתקן הקלקולים מכבר. כי כשנפתח קצת השגה לאדם, אז הזמן שלא להתגאות חס ושלום, רק לתקן מעשיו הקודמים ונפתח לו דלת לפנים מדלת. פתיחה מולידה פתיחה. אדם מכניס, שוקד על דלתותיי, שוקד על להשיג דלת אחת, נפתח לו דלת, זה זמן בעצם לפתוח דלתות נוספות. ואמר להיות קבוע לדלת כמזוזה, ואז דש אתה מקבל פני שכינה, כי הבטחה גדולה, כי לעולם אין תפילה חוזרת רקם, וצריך אדם להיות עומד אצל הפתח עד שנפתח לו. לשקוד על דלתותיי, אדם מתאמץ בתפילה, תפילה לא חוזרת רקם. למדנו את זה, אני חושב, במדרש פרשת בית חנן, אולי בית חנן, שהתפילה לא חוזרת רקם. כל התפילה שהתפללו, יש לזה, היא פעלה. ויש זמנים שפותחים משמיים כמו באלול. ועשרת ימי תשובה שהם ימי רצון. ולפי מה שאדם דופק כל ימי השנה, כך נפתח לו באלה הימים. או, זה חידוש טוב, גדול. לא שאדם נזכר רק באלול. מה שאדם עובד כל השנה, הוא זוכר שבאלו לפי משהו עבד כל השנה נפתחים לו הדלתות. אם כי בוודאי כל השב פותחים לו עתה, שום דבר לא עומד בפני התשובה. ואם אדם נזכר באלול, גם זה פתוח, אבל כל התפילות שלא היה להם עלייה כל השנה, מתעלים גם כן עכשיו. ובימים אלה מבקשים בשמיים שיתורו בני ישראל בתשובה. כמו שכתוב, כל דודי דופק. בימים אלו שראשי נמנה טל, דיינו שמשמיים דוחפים את האדם לזה שיתפלל. שיפתח את השערים, כי השערים נפתחים. יש לנו יותר מזה, אין לנו יותר מזה. במדרש, אם שמוע תשמע אשרי אדם שומע לי ששמועותיו דלתותיי. אל תעמוד בפתח החיצון להתפלל דלת לפנים מדלת. אז הוא כותב, הוא מביא בשם הזקנו, הרבי מפשיסחה, ששיעור שני פתחים הוא פתח אחד לצאת מעולם הזה, והשני ניכנס בעולם העליון, דומה קצת למה שראינו ברב קוק. ונראה, כי השני, דיינו ניכנס לעולם העליון, זה מתנת אלוקים. קניין שאמרו יגעתי ומצאתי תאמין. פירש שלכך אמרו מצאתי, כלומר שלא כפי היגיעה בכוחו להשיג זאת. האדם יכול להשיג בהגיעתו את העולם העליון? לא, זה לא נוגע אליך, זה לא מגיע אליך, זה לא בהשגתך, רק בשכר ההגיעה נותנים לו במתנה. וביאר בזה המדרש בפרשת יצחק יחלותו לדברתו, שאחר שיגע משה רבנו 40 יום ניתנה לו התורה במתנה, ונראה שכמו כן היה אחרי 40 שנה של דור המדבר זכור אחר כך ניתן להם במתנה. זה לא דבר מובן מאליו, התורה נקנית מתנה, כי אנחנו לא יכולים לקבל אותה באופן טבעי. שלושה מתנות יתנו בבני ישראל, כולם באו ביסורים, אחד מהם זה תורה. אדם יגיע בזכות היגיעה שלו נותנים לו מתנה את התורה. לכן אנחנו מברכים ברוך אתה השם נותן התורה בלשון הווה, כי כל פעם שאדם לומד הקדוש ברוך הוא נותן את התורה בפיו בכל רגע ורגע, כי אחרת אין לנו שום השגה ונגיעה בתורה. וזה שמה ולא נתן השם לכם עד היום הזה, וזה עניין שתי השמועות, מקודם לשמוע מצוות השם כפשטן ואחר כך זוכים לשמוע פנימיות, ואז אשרי האדם שומע לדייקה, שהיא שמיעה שנייה דלת שלפני מדלת. כלומר השמיעה הראשונה זה לשמוע על קיום המצוות, אבל אם אדם משקיע ויגיע לשמוע על המצוות, מה הוא זוכה בסוף להבין? את ההבנה הפנימית של המצוות. זה לשמוע לי, לי הכוונה זה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה במצוות עצמם. זה דלף לפנים מדלת, הכל פה עניין של אדם עובר מדרגה אחר מדרגה. זה לא דבר ש... דלף לפנים מדלת, זה לא שיש רק שני דלתות, זה מסמל את זה שיש תמיד עוד דלת ועוד דלת ועוד דלת. וכמו כן, לפי ההגיעה בימי המעשה בדלת החיצון, כך זוכים בשבת קודש למתנה של שער הפנימי, כמו שרתי ביום השבת יפתח ונקרא מתנה טובה בבית גנזי. תמיד הוא מגיע בסוף, הוא תמיד מסביר את העניין של, של השבת. הנה, במדרש גם שהקדוש הוא מונה פסיעותיך, לא רציתי להגיע למה שמסביר, הרי מסברנו הרי איזה פסיעות יש, סך הכל אדם נכנס עוד 2 מטר פנימה, בשביל זה שהקדוש הוא מונה פסיעותיך, אלא אומר שהקדוש הוא מונה פסיעותיך, שמיעה היא התאספות כל הכוחות ואיברים לשמוע דבר השם, ואם הוא כנסייה לשם שמיים זוכה לשמוע, כמו שכתוב ששמועותיו לי, ושתי דלתות הם כדאית בגמרא, מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, כאילו נמסרו לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניות. אם כן, יש מפתח חיצוני ופנימי, ובאמת שתי המפתחות הללו, אחד בידינו ואחד ביד הקדוש ברוך הוא, כמו שכתב פתחי לי אחותי רעייתי, זה המפתח שלנו, ואז הוא פותח לנו, וכתב פתחו לי שערי צדק. וכפי מה שאדם פותח מפתח החיצון על ידי יראת שמיים, כך פותחים לו פתח הפנימי, זה שער התורה. וזה מה שאמר שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעותיך, שכפי הילוך האדם ממדרגה למדרגה, כך פותחים לו שערי בינה בתורה. כמובן מה זה הפסיעות שלנו? אין כמובן הפסיעות שאדם בעצם נכנס עוד פנימה. יש גם את הפשט, אתה יודע, נכנס פנימה לתוך בית הכנסת, לא נשאר בחוץ. והקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר, לא על הפסיעות הפיזיות שזה קשה, אלא זה שהוא נכנס פנימה, כמו שלמענו עד עכשיו, גם מצד ההלכה, מה המטרה של להיכנס פנימה? שכר פסיעותיך. אבל פה, מה זה שכר פסיעותיך? זה מה שהאדם מתקדם דרגה אחר דרגה, כדי הוא נותן לו שכר, שלפי שכדי הוא מונה פסיעותיך, שכפי הילוך האדם ממדרגה למדרגה, כך פותחים לו שערי בינה בתורה. זה לא נסגר, כלומר אדם לא יכול, שלא ימנע את עצמו להגיד טוב זה מה שאני מסוגל. כמה שאדם משקיע פותחים לו משמיים, לא זכות אבות ולא זה בן של רב וזה למדתי, מה שאדם משקיע ומוסר את הנפש על לימוד תורה וזה שרוצה להתקדם ולהתקדם, פותחים לו שערי בינה. זה מה שאומר לשקוד על דלתותיי. אל תעמוד בדרך חיצון להתפלל, הרי אין שם כל המדרש, ומה שכתוב על תהי זזן בתי כנסיות, זה מה שהסברת לכם, זה נוגע לעבודה למעשית, שלא תהיה זזן בתי כנסיות ובתי מדרשות. קשה לפרש כפשוטו להיות כל היום ולילה בבית הכנסיות ובתי מדרשות? למה לא?
יש כמה
כאלה. כן, יש כמה שכן. אלא ודאי רמז המדרש, כי אלה השערים והדלתות הם פתחי שערי בינה ודעה שבלב הנפש. וכמו שהמזוזה קבוע בדלת, כמו כן ברית מילה קבוע בפתח האדם. לא, אני ראיתי את זה שמה שאדם עושה במשך חייו, שנייה, אני רואה אם אני אמצא את זה, כי פה מגיע לגבי הברית מילה וברית הלשון. אז מה שאני אומר לכם קודם גם זה כתוב בשפת אמת, שבאמת מה שאדם פוגש, טוב, יכול להיות שאולי זה כן כתוב פה, נראה, שיש שתי בריתות, ברית הלשון וברית המילה. וזה שתי השערים, ולהם שתי דלתות. הוא לומד, זה לא רק שיש שתי דלתות, אלא כל דלת בנויה משתי דלתות. ממילא בפה יש שפתיים ושיניים, וברית מילה יש מילה ופריאה. וגם בפה השפתיים ושיניים. וברית מילה נקראת בית הכנסת, שהוא התקשרות כל הגוף. וברית הלשון זה בית המדרש. והנה דלת החיצון הוא תיקון הגוף, שהגשמיות מסתיר ומחסה הפנימיות, ובשבירת הטבע והגשמיות הוא שר המכסה. ואז נקרא אדם, וצריך להיות שוקד ולשמוע דבר השם ופתיחות הפנימיות. וזה הרמז בשעה ששמעותיו לי, שמקודם עדיין לא היה מוכן לשמע זו. ובאמת כפי פעולת האדם להסיר מכסה החיצוניות, כך נפתח לו שערי פנימיות. וזה שאמר כזאת בך, הוא מונה פסיעותיך, נותן לך שכר, שהכל פסיעה קטנה, שמרחק עצמו מן הגשמיות, נגלה לו הערה פנימיות, שזה לעומת זה עשה. וכל נפש בישראל נגנז אור התורה, אבל הוא כמו יין שצריך אותם בתוך אותם, ואשרי האדם שומע. אז אם כן רואים, המדרש הזה מלא 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 בדרך עבודת השם. כמה שהאדם מתקדם, כמה שהאדם פותח דלתות, כמה שהאדם משקיע בלפתוח את הדלתות, נפתחים לו דלתות עליונות. אם זה מצד אחד של התקדמות, אם זה צד שהאדם מראה את עצמו שהוא תמיד נמצא בפתח, ויש הרבה הרבה למה להתקדם, אם זה צד שהוא מראה את עצמו כדל, דלות, דלתות משום שהוא דל, נכון? שהוא ככה עומד בפני הפתח, ואם זה צד של הרבה הרבה מדרגות, עולם הזה, עולם עליון, הצד החיצוני והצד הפנימי, הבנת שמיעת השם בצד הפשוט אלו זוכה לקבל הערות פנימיות. כל זה תלוי, מוריי ורבותיי, בעבודת האדם. ומה נאה ומה יפה מדרש זה בחודש אלול, של אני לדודי ודודי לי. ההתעוררות של האדם מלמטה, נקראת התעוררות הדלטטה, היא זו שבאה ומושכת את ההתעוררות העליונה. כאשר האדם בא ואומר אני לדודי, ומוסר את הנפש, ויגיע ונכנס דלת לפנים מדלת, וצריך להשקיע כדי לעבור את כל הדלתות הללו, זוכה שדודי לי. ובמיוחד בימים הללו שכדור ברוך הוא בא ואומר, יש פתיחת שערים, יש התערות מלמעלה שבא וחפצה במה שאדם בא ומתקדם, אז ודאי שהזמן הזה מוכשר. טוב, אומר המדרש הבא. ג' זהו שאמר הכתוב, לריח שמניך טובים. זה פסוק בשיר השירים. רבנן אמרי, בחמישה דברים נמשלה התורה, במים, ביין ובדבש, ובחלב ובשמן. במים מניין שנאמר, אוי כל צמא לכו למים. ביין מניין שנאמר, ושתו ביין מסכתי. בדבש ובחלב מניין, דבש וחלב תחת לשונך. לשונך זה מה שאנחנו בעצם מוצאים בלשוננו, שזה התורה. שמן מניין, ופה המדרש עכשיו נשאר בשמן, כי זה מה שקשור לדרשה על הפסוק של הפרשה. שמן מניין שנאמר, שמן תורק שמך. עכשיו מכאן המדרש בא ומציין את התכונות של השמן, ומילא את שמלמדים על תכונות התורה. מה השמן הזה, תחילתו מר וסופו מתוק? כך הן דברי תורה. אדם מצטער בהן בתחילה, ועושה בהן אחרית טובה, שנאמר, והיה ראשיתך מצער, בהמשך הפסוק, ואחריתך יסגה מאוד. אז אם כן בהתחלה, שהאדם רק מתרגל בלימוד תורה, והלימוד תורה נראה לו קשה, והוא לא מבין את זה, ואומר, טוב, אולי נעשה משהו אחר, אולי נעשה משהו יותר פשוט, אולי נעשה דברים אחרים, לא. ככה אין דרכה של תורה, בהתחלה זה קשה. ומה אדם צריך לעשות? לסבול. כלומר לסבול, כלומר להתאמץ, להשקיע כמה שמסוגל, באחרית, יתענג ממנה. זה, לומדים מזה שכמו השמן, השמן בהתחלה הוא מר, כובשים אותו, כובשים אותו, כובשים אותו, נעשה מתוק. איפה גם כתוב, לומדים את זה גם בספתותיו, מור עובר. אז עומדים על זה שבהתחלה, תחילת הלימוד, צריך שיהיה ספטותיו מור, דבר מר. כן, עטפות מור, דבר שיהיה מר. ככה שאדם אומר לפני רבו, תלמיד לפני רבו, צריך לקבל עליו את המרירות. הרב הוא כותב גם בעבודות של התיקון של המידות, אז שם הוא כתב שיקבל עליו מרירות הסם. דיינו, ההחלטה הזאת שאדם בעצם מוכן לסבול, מוכן לקבל את הדבר המר, כמו תרופה. האדם יודע שהתרופה מרפאת, אבל היא מרה. הוא מוכן לקבל את המרירות הזאת, כי הוא יודע שעל ידי הדבר הזה הוא יתרפא. אז הוא מוכן לסבול את המרירות כדי להתרפא בסופו של דבר. זה המשל הגשמי לדבר הזה שקורה, אותו דבר בתורה. המרירות הסם, כיוון שאנחנו עסוקים עכשיו בדבר שפועל לשנות את האדם, לשנות את הטבע האדם, את מה שהאדם מורגל מצד טבעו בגופו, אז זה כואב, זה קשה, זה לא מתאים באופן ישיר ישר לטבעו של הגוף, לתכונותיו של הצד הגופני והגשמי של האדם, לכן זה מר לו. אבל המהירות הזאת בסוף היא זה שמפגישה אותו בסופו של דבר אחר כך עם הנשמה. כי מה שאדם מתרגל, ההתרגלות יותר פשוטה זה להתרגל לצד הטבעי, לצד הגופני יותר. זה מה שיותר פשוט לאדם, זה מה שיותר מורגל בו, זה מה שבעצם האדם יותר גדל בו, האוכל והשינה והתענוג. אז מלך עכשיו הוא מקבל עכשיו כדי לשקוד על התורה, כדי ללמוד תורה, צריך עכשיו למנוע מעצמו את כל ההנאות הגופניות, אז זה מה? אז הנפש בתחילה מרגישה את המרירות הזה. כי עד עכשיו היא הורגלה לדעת שזה מה שטוב, שזה מה שנעים. עכשיו לשלול את זה ממנה, זה ממרר אותה. זה מרירות הסם בהתחלה. אבל אחר כך, כיוון שהיא באה והיא נפגשת עם האור העליון של התורה, ועם הצד היותר שמתאים לה באמת, אז בא האור הזה ומאיר עליו כמו אותה תכונה של השמן. דבר אחר, מה השמן הזה חיים לעולם, כי על ידי השמן מבריאים, ויש הרבה תרופות, וגם מבריא את הגוף, אף דברי תורה חיים לעולם. שמה זה חיים לעולם? מפה מבינים שזה לא רק דבר שאחריתו של האדם היא טובה, אלא היא חיים לעולם על ידי מה שהאדם בא ולמד תורה, הוא מוסיף חיים בעולם. כי כיוון שהתורה היא, תסתכל באורייתא וברא עלמא, נכון? התורה היא סדר העולם. כדי יכול להסתכל בתורה, ובתורה בעצם כל התוכנית של העולם גנוזה בתורה, איך שהעולם צריך להיות. אז כאשר האדם בא ולומד תורה, למה הוא שייך? הוא עכשיו מופיע את התוכנית של העולם. ודאי שזה עכשיו מה שנותן את הברכה לכל העולם כולו. אדם לומד תורה פה, הוא משפיע ברכה בעולם. זה נותן חיים לעולם. חז ושלום, אם יש זמן, זה ודאי תיאורטי, שלא לא לומדים תורה, העולם חוזר לתוהו. כי העולם מתקיים על התורה. העולם מתקיים בזכות התורה ועל ידי התורה ובשביל התורה, כדי שהתורה תתגלה ותגלה מהו העולם באמת. ולכן אדם שלומד תורה מביא חיים לעולם. מה השמן הזה אורה לעולם? אף דברי תורה אורה לעולם. אז אם אתם אומרים אם היינו רק נשארים, מה הבדל בין זה לזה? כלומר יש חיים ויש אורה, נכון? אז יש שתי בחינות מסוימות. חיים לעולם זה קיום של מה שיש, נכון? העולם יכול להתקיים על ידי מה שלומדים תורה. ואם אתה לומד תורה, העולם הזה לא מתקיים. עכשיו שאתה אומר שהתורה היא האורה של העולם, זה לא רק שהעולם כמו שהוא, בתבניות שאנחנו רגילים לראות אותו, הוא זה שהתקיים, אלא לא. התורה מאירה לעולם, התורה מעלה את העולם למדרגה שהוא יאיר, לאור שבו, לצד הרוחני שבו, לצד הטוב שבו, לא למה שאנחנו תופסים. כלומר, אדם יכול להבין ככה, אני מבין את העולם הזה, לפי שאני מבין את העולם הזה. לפי הנאות, הצד הנמור, הצד הגשמי והבהמי שבו. הוא אומר, טוב, התורה באה לחזק את העולם הזה. יש מקום שהעולם הזה יתקיים, כי כיום הוא חפץ בעולם. לא ככה, זה לא נשאר, שהתורה חיים לעולם, זה לא רק חיים כאלו, זה חיים שמאירים את העולם. זה לא משאיר את העולם בצד החשוך שבו, בצד הנמוך שבו, בצד הקאור שבו. היא מאירה את העולם, היא נותנת לעולם את האופק, את המטרה, את המגמה התכליתית שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. זה האור של העולם. זה הכוונה שדברי תורה מאירים את העולם. אף דברי תורה אורה לעולם. דבר אחר. וזה כל לימוד תורה שאדם לומד. כל שעה פנויה שיש לו, כל דבר שהוא לומד וקובע את העתים לתורה, זה הברכה שהוא מביא. ברכה לעצמו, שלמרות שבהתחלה זה קשה, והוא לא מבין, והוא שובר את השיניים, ועוד פעם השיעור גמרא זה כן היה מובן, ולא מובן, לא עשה לי כאב ראש, ולא עשה לי כאב ראש, ואילו הבנתי מה רוצה, וכן רוצה. זה התחלה של הלימוד, אבל אחר כך זה תענוג. ואדם לא יכול להפסיק מזה. אדם קשור ומבין איזה עונג, כי באמת כל מה שהיה והפריע לו ללמוד, זה בעצם ההבדלה שיש לו עדיין מחיצות בינו לבין התורה, כי התורה זה האמת של החיים שלנו. לא יכול להיות שיש קושי. הקושי הזה נובע רק מזה שיש עדיין מחיצות, יש עוונות, יש עבירות. לכן כתוב שאדם שלפני שלומד תורה צריך לעשות תשובה. התשובה היא יותר משייכת אותו אל עולם התורה. כאשר הוא מסיר את האבונות, מסיר את הצד של המחיצות והמסכים שמבדילים בינו לבין התורה, זה בינו לבין בעצם מה שהתורה היא חיי עולם נצא בתוכנו. אז מלא אין שום דבר שאמור להפריע. מה מפריע? האבונותיכם יבדילו ביני וביניכם. אז כאשר אדם שב בתשובה ומסיר את המחיצות של האבונות, ומלא הדברים יהיו הרבה יותר פשוטים. האדם יש לו קושיה, לא מבין את התוספות. על מה קושיה? קושיה לא על תו, זה קושיה עליו. עליו יש קושיה, איך הוא לא מבין את זה? אל תציקו עכשיו, כלומר, שער המסקנות, כל האחרות, נגיד, אני לא מבין, אני לא אגיד שאני לא מבין, ככה זה חשוב, לא, זה לא מבין בצורה הזאת. אבל זה דבר שהוא אמיתי. התשובה מוכרחת ללימוד תורה, ועוד יותר ודאי ללימוד פנימי. בלימוד פנימיות, שם אם יש, אם העולם המידותי של האדם לא טהור, אז זה מפריע. הוא לא יכול. אין דבר כזה שיהיה אדם ששייך לעולם הפנימי, לעולם הקבלה, ויש לו בעיות של מידות. אם יש דבר כזה, הוא לא שייך לקבלה. זה מוחלט. זה לא יכול להיות ביחד. עולם הקבלה דורש שהדעת והרצון יהיו מוחברים. ואם הרצון של האדם לא נמצא שם, אז אפילו שיכול להיות, הוא ייתן שיעור, הוא יכול לתת שיעורים, יכול לחשוב שהוא יודע, הוא לא יודע כלום, זה רק מילים באלבה, זה טכני. כי זה צריך להיות דבר שמחובר, זה הרמוני, זה דבר אחד. בתורה נגלית זה יותר קל, כי האדם עוד עובד, עוד מצב שבדרך, אז יש עוד שלבים שהם שייכים אליו בדרך, אבל בעולם הקבלה, בעולם תורת הסוד, אין דבר כזה. זה מחיצה שאי אפשר לוותר עליה. דבר אחר, מה השמן הזה אין יכול להתערב במשקים אחרים, אף ישראל אין יכול להתערב בעובדי כוכבים. מניין? שנאמר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. בוא, עוד תכונה, דבר אחר, מה השמן הזה אפילו אתה נותן אותו בכמה משקין, הוא נעשה עליון על כולם, כך הם ישראל עליונים על כל עובדי כוכבים, כמו שכתוב, הוא נתנך השמן אלוקיך עליון על כל גוי הארץ. שוב, יש פה שתי תכונות, אחד, שהשמן לא מתערב עם שאר משקים, הדבר השני, שהוא מתעלה עליהם. אז יש בתכונה הראשונה שאנחנו לא מתערבים עם הגויים, לדעת שאשרנו שזכינו, שאנחנו מובדלים מהם, שחיינו לא כמו חייהם. אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו יותר עליונים. בואו, זה הפסוק השני שאומר, הוא תנחה השם עליון על כל גוי ארץ. שההבדלה שלכם מאומות העולם לא תהיה כבדלה שאתם שונים מהם, שהשונות שלכם מהם, שאתם יותר עליונים מהם. זה הצד בעצם יותר מחודש. קודם כל להיות נבדלים זה דבר טוב. לא להיות שייכים לחיים הגסים של אומות העולם. זה קודם כל, להבדיל אתכם מנעמים להיות לו. אבל לא רק זה, אלא נתנך עליון על כל גוי הארץ, שחיים הישראלים הם יותר עליונים מאשר אומות העולם. דבר אחר, לכן אמרתי, זה נוגע עכשיו לפרשה שלנו, לכן נביא את הדרשה הזאת. דבר אחר, והיה עם שמוע, אמר בישוע דסכנין בשם רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמעת למצוותיי, אף אני שומע תפילתך. אם האדם, זה קשור גם למדרש הקודם שראינו, כאשר האדם בא ומשקיע לשמוע למצוות השם, הקדוש ברוך הוא אומר, מידה כנגד מידה, אף אני שומע תפילותיך, וגם אני נהנה לבקשותיך. מתוך שהאדם, זה לא חיצוני, זה לא תן וכך, אלא אם האדם שומע למצוות, והוא שייך למצוות השם, אז הוא זוכה לקבל את הברכה. הוא נעשה כלי לקבלת הברכה. דבר אחר, אמר בישוע אמר בי נחמן, כל מי שבא לבית הכנסת ושומע דברי תורה, זוכה לשב בין החכמים לעתיד לבוא, שנאמר, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. דהיינו, כאשר האדם בעולם הזה משקיע ואומר שכל עניינו ומהותו זה לשמוע את התורה, אז אם הוא עושה את זה בעולם הזה, אז זה שייך אליו, זה המהות שלו, ממילא לעולם הבא, זה מה שהוא שומע. בקרב חכמים ילין, נכון? זה הפסוק שלומדים בפרקי אבות, בהתהלכך תנחה אותך זה בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך בקבר, והקיצות איתה שיחיך. למה? כי כיוון שכל המהות שלך קבעת בשמיעת התורה, וזה היה בעצם כל מה שאדם משקיע, כל מה שאדם עמל, וזה עיקר עניינו, וזה המרכז שלו, לא מצד הכמות, אלא מצד האיכות, שזה פרי הזמן, זה התכלית של היום. קביעת עתים לתורה, הוא זוכר שגם לעתיד לבוא, הוא יבוא וישמע את דברי התורה. ברוך הנה, לא נאמן.